חולין דף חפי, מתחילים בעזרת השם, דף חף דלת עמוד ב' במשנה למטה. התורה מונה שבעה סוגי כלים, שבעה סוגים לגבי טומאה וטהרה. כלי הראשון זה כלי שעשוי מבגד. כלי השני עשוי מסק, כוונה שיער של עיזים. כלי השלישי, כלי אור, עשוי מאור של בעל חיים, של בהמה. הכלי הרביעי, כלי עצם. יש כלים מיוחדים שמייצרים אותם מעצם, מעצמות. הכלי החמישי, כלי מתכות, זהב, כסף, ברזל, כל סוגי המתכות. הכלי השישי עשוי מעץ, והכלי השביעי והאחרון זה כלי שעשוי מחרס. הכלים לא נטמאים מכל טומאה שהיא, רק מטומאה חמורה מאוד, טומאה של אב הטומאה. מה זה אב הטומאה? למשל אדם שנגע במת, או שרץ עצמו, ששרץ מת, אחד מהשמונה שרצים, הוא אב הטומאה, הוא יכול לטמא כלים. ברגע שהכלי נטמא, הוא הופך להיות ראשון לטומאה. מה הוא יכול לטמא? רק אוכל ומשקה. הוא לא יכול לטמא כלים אחרים, הוא גם לא יכול לטמא אדם. זה למעשה העניין של טומאת כלים, ששבעה סוגים יש, ובתוך השבעה יש כלי אחד שהוא יוצא דופן מכל שאר הכלים. כל השאר הכלים נקראים כלי שטף. מה זה כלי שטף? שהם יכולים להישטף, לטבול אותם במקווה והם נטהרים. בסדר, נטמא, נטער. כלי חרס, אין דבר כזה לתאר אותו. איך מתארים כלי חרס? שבירתו זוהי טהרתו. אין משהו אחר. יש עוד חילוקים בין כלי חרס לשאר הכלים, לשאר ששת הכלים. אומרת המשנה, יש דבר שהוא טהור בכלי חרס, שהוא יטמא בכל הכלים, ויש דבר שהוא טהור בכל הכלים, והוא יטמא דווקא בכלי חרס. איזה דברים? אומרת הגמרא, תנו רבנן, אוויר כלי חרס. שימו לב. אוויר כלי חרס, זה הכוונה, אם נכנס איזשהו שרץ בתוך החלל של הכלי חרס, הוא לא נגע בכלי, לא נגע. בכל זאת זה יהיה טמא. אבל אם הכלי חרס סגור ואטום, וטומאה נגעה, נגעה, אבל בגבו, בצד החיצוני שלו, זה יישאר טהור. זה מה שיש בכלי חרס. לעומת זאת בכל הכלים זה הפוך. אוויר כל הכלים טהור, וגבן טמא. האוויר של כל הכלים, אם לוקחים שרץ ושמים אותו בחלל של סיר ממתכת, הסיר לא יקבל שום טומאה, שום טומאה. למה? כי הוא לא נגע בו. השרץ לא נגע בכלי, אבל לא היה בפנים, בסדר, היה בפנים, אבל לא היה בתוך החלל, הוא לא נגע בדפנות של הכלי הפנימיות. אבל אם הוא נגע, הסיר היה סגור, סיר לחץ, סיר אטום אטום, צמיד פתיל עליו, כמו שהתורה קוראת לזה, ונגע השרץ בחוץ, הוא יטמא הכלי באותו שנייה. למה? נגעת בכלי, נגמר הסיפור. אז בעצם שתי הנקודות האלה, יש הבדל מהותי בין כלי חרס לבין שאר הכלים שנקראים כלי שטף. נמצא, מסכם את הברייתא, מה שטהור בכלי חרס, שזה כשהוא אטום, אם הטומאה נוגעת בגבו, אז הוא יטמא בכל הכלים, שהם כן יטמאו ברגע שנגעו בהם, מה שטהור בכל הכלים, שאם נגעו, אם השרץ לא נגע, אם השרץ נכנס לחלל של הכלי, והוא לא נגע בהם, זה עם שרים טהורים, דווקא פה יהיה טמא בכלי חרס. שואלת הגמרא, מינה אני מילה, מאיפה לומדים את החידוש העצום הזה, שכלי חרס, אם נכנס טומאה בתוך הכלי, לא נגע בדופן של הכלי, כבר הכלי נטמא, כלי חרס, מאיפה המקור של זה? אומרת הגמרא מקור, דתנו רבנן, יש פסוק שעוסק בעניין של הכלי חרס, אומר הפסוק ככה, צריך לקרוא אותו בפנים, ואז זה ממש נותן ראייה רחבה לכל המהלך פה של הדברים. הפסוק אומר ככה, וכל כלי חרס, ברור לנו שעוסקים פה לא בכלי שטף, אלא בכלי חרס. אומר הפסוק, אשר ייפול מהם, כוונה מאותם שרצים, שמתאמים כמו אב הטומאה, אל תוכו, לא כתוב כאן שנגעו בו, עצם זה שהם היו בתוכו, אז כתוב כאן, שאם נפלו שרצים לתוכו של הכלי, כל אשר בתוכו, יטמא. שוב פעם מוזכר כאן המילה תוכו, אבל עכשיו זה כבר לא מוזכר על מה שמטמא את הכלי, אלא על הדברים שנמצאים בתוך הכלי. ולמרות שהם לא נוגעים בכלי עצמו, הם נמצאים בחלל של הכלי, כל אשר בתוכו, אומר הפסוק, יטמא, ואותו תשבורו. את הכלי חרס צריך לשבור. זאת אומרת, הפסוק כאן בעצם אומר לנו על כלי חרס, שאם שרץ נוגע בתוכו, גם אם לא נוגע בו, עצם שהיה בתוכו, כבר הכלי חרס נטמא. אחר כך כתוב, שכל האוכל או המשקה שנמצא בתוכו, גם הוא יטמא. אומרת הגמרא, מה שכתוב כאן, תוכו, ואף על פי שלא נגע, גם כן, השרץ מטמא את הכלי חרס, בעצם זה שהיה בחלל של תוך הכלי. אתה אומר אף פי שלא נגע, אוי נו, אלא אם כן נגע. זאת אומרת, בתוכו יכול להיות הכוונה בפנים, כמו שאנשים מדברים. יש בתוך הסיר, יש שם בשר מבושל, עסיסי, טוב, מה הכוונה שהבשר נמצא בחלל של הסיר? מי מדבר ככה? אנשים אומרים בתוך הסיר, הכוונה שנוגע בתוך הסיר, בתוך החלל. זאת אומרת, מה פה, שהוא לא רק בחלל, אלא הוא ממש נמצא בתוך הסיר עצמו. מי אמר שבתוכו הכוונה בחלל של הכלי שלא נוגע בתפנות או בקרקעית של הסיר? אומרת הגמרא, יש לי ראיה. רבי יונתן בן אבטולמוס אומר, נאמר תוכו לטמא. כתוב תוכו לטמא אוכל ומשקה, כן? כתוב אחר כך כל אשר בתוכו יטמא. כתוב גם שם לשון של תוכו, מה שנמצא בתוך הכלי, שהכלי מטמא אותם ברגע שהכלי טמא. ונאמר תוכו ליטמא, שזה הכוונה שהשרץ מטמא את הכלי, הכלי נטמא עכשיו. שם גם כתוב תוכו. מה תוכו האמור לטמא? הכוונה שכל מה שנמצא בתוך הכלי והכלי מטמא אותו, הכוונה לאוכל ומשקה. אף על פי שלא נגע, תכף הגמרא תוכיח איך יודעים את זה, אז מדובר שהאוכל לא נגע בכלי ולמרות זאת הוא נטמא כי הוא בחלל של הכלי חרס, אף תוכו האמור להיטמא, כשהשרץ נגע בכלי, ועכשיו הכלי צריך להיטמא, אף על פי שהשרץ לא נגע בכלי, הכלי חרס נטמא. שואלת הגמרא, ואתה מנהלן, מי אמר לך שמה שנמצא בתוך הכלי חרס, אוכל ומשקה, נטמא גם אם הוא לא נוגע בכלי בעצמו? אמר רבי יונתן, התורה העידה, כתוב כל אשר בתוכו יטמא. התורה העידה על כלי חרס ואפילו מלא חרדל, כל מה שבתוך הכלי נטמא. עכשיו, אם יש פה מלא חרדל, חרדל זה הרבה גרגירים קטנים כאלה. אם כל הכלי מלא בגרגירים קטנים, הגרגירים שנוגעים בתפנות של הכלי, בקרקעית של הכלי, אז באמת נטמאים מהקיר, אבל יש את כל הגרגירי החרדל שנמצאים באמצע, בפנים. מה, גם הם נטמאים? התשובה היא התורה העידה שכן, כל אשר בתוכו יטמא, גם שרק בחלל. אז מכאן יש לנו מקור שגם מה שנמצא בחלל של הכלי חרס, גם הוא נטמא. רש"י פה מסביר שלא יכול להיות שהגרגרים נטמאים אחד מהשני, קודם כל כי הגרגיר הראשון שנטמא מהכלי, הוא מה הופך להיות שני לטומאה. והוא לא יכול לטמא אוכל אחר עכשיו, זהו, זה כבר... וגם אם כן, זה אמור להיות בדרגות יורדות כל הזמן. הגרגיר נגע בסיר, אז הוא נהיה דרגה כזאת של טומאה. ומה שנגע בגרגיר הזה נהיה דרגה יותר נמוכה, ואין דבר כזה, כי בשלב מסוים, בכלל, שני לטומאה לא יכול בכלל לטמא אוכל ומשקה. אז ברגע שרק מה שנוגע בדופן של הכלי, רק הוא יכול להיות טמא. למה התורה אומרת שבכל זאת כל מה שנמצא בתוך הכלי נטמא? סימן שיש דין מיוחד בכלי חרס, שמה שבחלל של הכלי נטמא, בלי קשר אם הוא נגע בכלי או שהוא לא נגע בכלי, עצם שהותו בתוך החלל מטמא אותו. טוב, עכשיו, אחרי שלמדנו את ההלכות בצורה קומפלט, כמו שאומרים, של דיני כלי חרס, משהו שונה משאר כלים, הגמרא מביאה עכשיו את כל האפשרויות, למה באמת לא נשנה קצת את הכללים, ונלמד בקל וחומר, כמו שנראה בעזרת השם תכף. אומרת הגמרא, אמר לרבה דברה אבא לרבה, אפשרות ראשונה, ויהי כלי חרס מטמא מגבו. אתה אומר שכלי חרס מטמא רק בתוך החלל שלו, אבל כשהוא סגור לגמרי, אפילו אם יגעו בגבו, הוא לא נטמא. למה לא באמת? אולי תלמד דווקא משאר הכלים, כמו שהם נטמאים מגבם, אז כל שכן כלי חרס יהיה נטמא מגבו על ידי קל וחומר. מה קל וחומר? ומה כל הכלים שאין מתאמין מעבירן, אלא אם כן הם נוגעים בתומה עצמה, בכל זאת הם מתאמין מגבן, הם נטמאים מגבם, אם תומה נוגעת בחוץ שלהם, אפילו כשהם סגורים, אז כלי חרס שמתאמן מעבירו, אינו דין שמתאמן מגבו. אז כל שכן, שכלי חרס שכן נטמא מעביר, ודאי שאם נוגעים בחלק החיצוני שלו, גם כשהוא סגור, הם צריכים לקבל תומה, הכלי חרס. מתרץ הגמרא, אתה צודק בקל וחומר, אלא שאמר קרא, הפסוק מדבר לגבי תומת אוהל. תומת אוהל, כולנו מכירים, כשאם בית חולים למשל, חלק טיפול נמרץ, היה איזה יהודי שלא הצליחו להציל את המצב שלו, והוא שווק חיים, עבר לעולם שכולו טוב. אותו רגע, כל האוהל, כל המקום של הבית חולים, יש בתי חולים שנדלקת נורה כזאת מיוחדת, שיש פה עכשיו תמה בתוך הבניין, וכל הכהנים עשו להם להיות יותר בבניין. מה קרה? זה אוהל, אוהל של המת. מה זה אוהל של המת? כל הקורת גג שנמצאת, שנמצא בפנים מת, כל מי שנמצא בתוך הקורת גג הזאת נטמא. עכשיו, הפסוק שם אומר ככה, וכל כלי פתוח, פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, אז כתוב על זה שהוא נטמע. כל כלי פתוח שאין לא צמוד מכסה אליו, אז הוא נטמע. אומרת הגמרא, מה לומדים מכאן? איזהו כלי שהתורה הרגילה את טומאתו, שהתורה הרגילה את טומאתו, שתהיה קודמת להשכים ולמהר לפתחו. איזה כלי התורה הרגילה את הטומאה שהיא מורגלת להיכנס דרך פתחו? איזה? הווה אומר, זה כלי חרס. כי הרי שם, אם שרץ נכנס אל תוכו, כתוב, יטמע. זאת אומרת, התורה הרגילה שהטומאה נכנסת אל תוכו של הכלי, היא כבר מטמאה אותו. הכלי היחיד, שעצם זה שנכנסים לתוכו, הוא כבר נטמע, זה כלי חרס. כלי חרס, עצם זה שיש משהו בחלל שלו בפנים, גם הוא לא נוגע בהדפנות, האטומה, הכלי נטמע. זה בכלי חרס. זאת אומרת, התורה הרגילה כל מה שנכנס לתוך הכלי, שהוא נטמע. אז הפסוק כאן מדבר על כלי חרס. כשהפסוק פה אומר כל אשר בתוכו יטמע. ואז מה כתוב? וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו. כלי חרס, דווקא אם אין עליו צמוד אליו, פתיל, הכוונה מכסה, רק אז הוא נטמע באוהל. אבל אם הוא כן סגור, הטומאה לא מטמאה אותו בצורה חיצונית. גם אם תיגע בו, הוא לא נטמע. אם הכלי סגור, גם אם נוגעים בגבו, הוא לא נטמע. זה המקור. אומרת הברייתא, ואני רואה את זה במילים של הברייתא, וכי אין צמיד פתיל עליו, אם לא צמוד וסגור פתיל, הכוונה מכסה, עליו, רק אז הוא דטמא, כי הוא פתוח. אבל יש צמיד פתיל עליו, טהור. אבל אם הוא סגור והוא צמוד אליו מכסה, אז הטומאת אוהל לא מטמאה אותו. גם כשהתפיסה שלנו אומרת שכל החלל של האוהל הוא בעצם טומאה אחת גדולה, והחלל הזה נוגע בדפנות החיצוניות של הכלי, אבל ברגע שהכלי סגור אטום, לא נכנסת אליו שום טומאה. אפשרות שנייה שהגמרא שואלת, לערער את היסודות הקבועות שראינו בתחילת הברייתא. ויהיו כל הכלים מטמאים מאווירן, מקל וחומר. אומרת הגמרא, אחרי שראינו שבכלי חרס, עצם זה שהטומאה נכנסת לחלל של הכלי, כבר הכלי נטמע, אולי נאמר שזה גם בשאר הכלים ככה. רגע, אבל זה כתוב לגבי כלי חרס, אבל בשאר הכלים שיותר חמורים מכלי חרס, כל שכן שזה יהיה נוהג שם. למה הם יותר חמורים? מה קל וחומר שהם יותר חמורים מהכלי חרס? מביאה הגמרא. ומה כלי חרס שאין מטמא מגבו? הרי כלי חרס, כשהוא סגור טוב, אם טומאה נוגעת בגבו, הוא לא נטמע. אם כן, ובכל זאת, למרות שהוא לא מטמא מגבו, מה אנחנו רואים? שהוא מטמא מאווירו. שברגע שנכנס לחלל של הכלי טומאה, אז הכלי חרס נטמע. אז כל שכן, כל הכלים שמטמאים גם מגבם, אפילו אם הם סגורים לגמרי, אינו דין שמטמאים מאווירן, וחילו כל שכן שהם נטמאים, ברגע שהטומאה נכנסת להם בתוך האוויר של הכלי, למה באמת לא? אומרת הגמרא, אתה צודק, זה קל וחומר טוב מאוד, רק שיש פסוק מפורש שאומר אחרת, אמר קרא, תוכו, דווקא תוך שלו, תוך של כלי חרס, דווקא שם הכלי נטמע, אבל אם זה נכנס לתוך כלי אחר, הכלי הוא לא נטמע. תוכו של זה, של כלי חרס, לא תוכו של אחר, שאר כלי שטף, לא נטמעים בעצם זה שנכנסה טומאה לחלל של התוך שלהם. אומרת הגמרא, והני תוכו הדרשין הוא. הרי כבר למדנו במילה תוכו, בעמוד הקודם דרשה מאוד מיוחדת. אמרנו שמה שכתוב תוכו, זה בדבר ראשון ללמד אותנו, שהאוכל שנכנס לתוך אוויר של כלי חרס, טמא, אז האוכל נטמע גם. ואחר כך למדנו בנוסף גזירה שווה, גם שהכלי בעצמו, כלי חרס טהור, עצם זה ששרץ נכנס לתוך החלל שלו, אז הכלי נטמע. למדנו את זה בגזרה שווה, תוך, כתוב תוך לגבי האוכל שנטמע, אחרי שהכלי כבר יטמא. וכתוב תוך, כשהכלי עכשיו הופך להיות טמא, כששרץ נכנס לתוכו. אז אם כן, כמו שכשאוכל נמצא בתוכו של הכלי, זה לא הכוונה שהוא נוגע בכלי עצמו, אלא עצם זה שהוא נמצא בחלל, זה כבר נטמע האוכל. אז גם תוך שכתוב לגבי שרץ, אפילו אם הוא לא נוגע בכלי, עצם זה שנמצא בחלל של הכלי, זה כבר מטמא את הכלי חרס. ככה למדנו גזרה שווה. אומרת הגמרא, ארבעה תוכו כתיב, אתה צודק באמת. שתי הדברים האלה שעמלת, קודם כל לגבי תומת אוכלין שנטמעים בעצם זה שהם בחלל של הכלי חרס, וגם שהכלי חרס עצמו נטמע, כשהשרץ נוגע בחלל שלו, לומדים מגזרה שווה מי אוכלים, אתה צודק, שתי הדברים האלה לומדים רק מזה שכתוב פעמיים תוך, אבל למעשה כתוב ארבע פעמים תוך, זאת אומרת, באמת כתוב רק פעמיים, כתוב תוכו פעמיים, רק שהיה מספיק שיהיה כתוב תוך, למה כתוב תוכו עם וו, נוספת בהמשך, יש פה בעצם ארבע יתורים, תוך והוו שלו, ועוד תוך ועוד וו שלו, אז משתי לימודים לומדים כמו שלמדנו כבר, את העניין הזה שאוכל נטמע באוויר, וגם שרץ מטמא באוויר את הכלי. אבל יש לנו עוד פה עוד שתיים, ואז הגמרא מסכמת. אחד לגופי, שטומאת אוכלין, שנמצאים בחלל, שכלי חרס טמא, נטמאים. ואחד לגזרה שווה, ללמד שגם השרץ, כשהוא נכנס לתוך חלל של כלי חרס טהור, הוא מטמא אותו. ועוד שניים. ואחד, תוכו של זה, של חרס, ולא תוכו של אחר, של שאר כלים, שלא נטמאים כשהטומאה נמצאת בתוך החלל, זה לא מטמא את הכלי. ואחד, תוכו ולא תוך תוכו ואפילו כלי שטף, פלא פלאים. הדבר הרביעי מה זה? זה לימוד מאוד נפלא. כלי שטף, כמו שאמרנו, זה כלי שאר הכלים חוץ מכלי חרס, בגלל שהם יכולים להיטהר, הם יכולים להיטהר במקווה, הם נקראים כלי שטף שהם נשטפים במקווה. אבל מה באמת הדבר הרביעי שלומדים מאחד המילים שכתוב תוך? זה דבר נפלא מאוד. יש כלי גדול מחרס. בתוך הכלי הגדול הזה, נפל שם פעם איזה אכבר, והוא מת בתוך הכלי. עכשיו, האכבר הזה הוא נחשב שרץ, וכשהוא מת הוא מטמא, כמו אב הטומאה. כל מה שנמצא בתוך חלל של הכלי חרס עכשיו צריך להיטמא. הלך בן אדם, לקח בתוך הכלי הזה, שם בפנים כלי אחר, והפה של הכלי האחר יותר גבוה מהפה של הכלי חרס. בתוך הכלי האחר הזה, קודם כל צריך להדגיש שהכלי הזה לא נטמא. גם שהוא נמצא בתוך חלל של הכלי חרס, מכיוון ששרץ מטמא את השרץ הוא אב הטומאה, הוא מטמא את הכלי חרס להיות ראשון לטומאה. עכשיו, הכלל הוא שהכלי חרס לא יכול לטמא כלי אחר, בפרט שהכלי חרס הוא בסך הכל ראשון לטומאה, הוא לא יכול לטמא כלי, ראשון לטומאה לא מטמא כלי. ראשון לטומאה יכול לטמא רק אוכל ומשקה. אז הכלי שהכנסנו בפנים בתוך הכלי חרס, גם אם הוא לא עשוי מחרס, גם אם הוא עשוי ממתכת, כלי שטף, כל הקבוצה של השישה סוגי כלים, כלי שטף, גם אם זה עשוי מהכלי הזה, ברגע שנמצא בתוך הכלי חרס, שבתוך הכלי חרס אמרנו יש שם שרץ, הכנסנו את הכלי הגבוה הזה, שהפתח של הכלי הפנימי יותר גבוה מהפתח של הכלי חרס, ואז בתוך הכלי הזה הוא מלא באוכל, במשקה, בכל מיני מגדים, פלאי פלאים. עכשיו, מגיע שם איזה יהודי ואומר, רגע, מה עשיתם? הכנסתם את הכלי הזה עם כל המגדים האלה בתוך הכלי חרס? יש שם בתוך הכלי חרס הזה הרי שרץ, והוא מטמא. אומרים לו, אדוני, שום דבר פה לא נטמא. למה? תוכו ולא תוך תוכו. הכלי חרס מטמא רק מה שבתוכו, אבל הוא לא מטמא מה שבתוך משהו שנמצא בתוכו. דיינו בתוך הכלי הזה שנמצא בפנים. אפשרות נוספת, אומרת הגמרא, לערער את היסודות שאמרנו לגבי ההבדל בין כלי חרס לשאר כלים. ולא יהיו כל הכלים מטמאים מגבם, אלא מתוכם ובנגיעה. אולי נגיד ש... כל הכלים, ברגע שהם סגורים, אם נוגעים בהם בגבם, הם לא יטמאו. אלא אם הכניסו את הטומאה בתוכם, והטומאה גם נגע בהם בפנים, רק אז הם יטמאו. איפה הגעת לכזה חומר, לכזה כולה יותר נכון? למה שבאמת לא יטמא רק בצורה כזאת? אז מביא לך מקל וחומר. ומה כלי חרס שמטמא מאווירו? כלי חרס, עצם זה שהכניסו לחלל של האוויר שרץ, כבר הכלי נטמא. ובכל זאת, אינו מתאמה מגבו, הוא לא מקבל תומה מגבו. ברגע שנוגעים בו בחלק החיצוני שלו, כשהוא סגור הרמטי, סגור לגמרי, הוא לא נטמע. כל הכלים שאין מתאמים מהאווירם, הם לא מתאמים כשנכנס משהו לחלל שלהם, שאר הכלים. אז אם כן, אינו דין שאין מתאמין מגבן, הם הרבה יותר קלים מכלי חרס. אז אם כלי חרס לא נטמא מגבו, כל שכן שהם לא יהיו נטמאים מגבם. אומרת הגמרא, אמר קרא, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא. אז טמא הוא, כתוב את המילה הוא. למה באמת חסר את המילה הוא? דווקא חרס ולא משהו אחר, אלא לומדים מזה. דווקא היי הוא דכי אין צמיד פתיל עליו טמא, היש צמיד פתיל עליו טהור. דווקא בכלי חרס, אם הוא פתוח ואין מכסה סגור וצמוד אליו, הוא, אם אין עליו את המכסה הזה, אז הוא באמת נטמא, זה דווקא בכלי חרס. אבל אם הוא סגור, אז הוא לא נטמא, אז זה, כמו שאמרנו, דווקא בכלי חרס. אבל כל הכלים, בין שיש צמיד פתיל עליהם, בין אם הם סגורים, בין שאין צמיד פתיל עליהם, שהם פתוחים, בכל מקרה מטמאין. למה? מזה שהתורה מדגישה את המילה הוא. בכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא. דווקא אותו כלי שהתורה נותנת דגש, שיש לו הבדל אם הוא פתוח או סגור, דווקא אצלו יש את המושג שהוא נטמא, כשמשהו נכנס בחלל של האוויר שלו. והוא לא נטמא כשנוגעים בו כשהוא סגור. אבל שאר הכלים, אין להם את המושג הזה, והם כן נטמאים מגבם גם, אפילו אם הם סגורים לגמרי, כי עליהם לא נאמר החידוש שהזכרנו. משנה הבאה עוסקת מתי כלי כבר נחשב מוכן לשימוש, והוא באותו רגע מקבל תומה. אם תומה תגע בו, תומה שיכולה לטמא כלי, הוא יטמא. כשמייצרים כלי, לפני שהוא מוכן, הוא נחשב סתם איזה גולמי כלים, זה נקרא. דבר שהוא עדיין לא ראוי לשימוש בצורה מושלמת. אבל ישנם את השלבי הביניים שלו. יש את השלב שכבר, למשל, הוא כבר לגמרי מוכן, רק חסר את הסיומת, את הפיניש. עכשיו, האם זה באותו זמן מקבל תומה, לא מקבל תומה? התשובות לזה, בעזרת השם, בסוגיה שלפנינו. יש מקרה שכלי טהור, מה הכוונה טהור? הכוונה שהוא לא מקבל תומה. גם אם שרץ, למשל, יגע בו, הוא יישאר טהור. בכלל, בכל המקרים שאנחנו עוסקים פה כעת, המושג של טהור וטמא זה הכוונה, האם הוא נטמא בכלל, או שהוא אף פעם לא נטמא. אם הוא טמא, זה לא אומר שמיד הוא טמא. זאת אומרת שאם יגע בו איזשהו דבר טמא, יטמא אותו. יש מקרה שהוא טהור בכלי עץ, והוא יהיה טמא בכלי מתכות. יש דבר שהוא יהיה טהור בכלי מתכות, והוא יהיה טמא בכלי עץ. איזה דבר טהור בכלי מתכות, טמא בכלי עץ ולהפך? אומרת הגמרא ברייתא. תנו רבנן, גולמי, מה זה גולמי? זה דבר שהוא ראוי כבר לתשמיש שלו, זה חפץ שמכינים אותו להיות כלי, והוא כבר ראוי לתשמיש, נאמר כוס. היא כבר מוכנה, אפשר לשתות עם הכוס הזאת. אבל מה? הוא עדיין, יש כבר בית קיבול, הכל, אבל הוא עדיין לא, כל היופי שלו, כל הסיומת שלו, עדיין לא מושלמת. זה נקרא גולמי. אז בכלי עץ, כלי שמיוצר מחומר של עץ, כבר באותו זמן טמאים, הם כבר מוכשרים לקבל טומאה. לעומת זאת, אם זה פשוטיהן של כלי עץ, פשוטיהן של כלי עץ, שאין להם עדיין כלי קיבול, פשוט הכוונה שהוא מופשט, והוא לא עם כלי קיבול, פשוטיהן יהיו טהורים. למה? כי כלי עץ, התורה מקישה באותו פסוק, ליד כלי עץ, כלי סק. סק זה דבר שגם כשמכניסים בו דברים, אפשר לטלטל אותו, וגם כשהוא ריק, אפשר לקחת אותו ריק לשוק, ובשוק למלא אותו. הוא מטלטל גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריק. אז אותו דבר גם. סק הוא דבר שהוא צריך להיות עם בית קיבול. אפשר למלא אותו, אפשר לרוקן אותו. אותו דבר גם כלי עץ, בשביל שהוא יהיה מוכשר לקבל טומאה, הוא צריך שיהיה לו בית קיבול. אבל אם אין לו בית קיבול, הוא טהור. זה לגבי עץ. עכשיו, כלי מתכות. אז גולמי כלי מתכות, הם יהיו טהורים. הגמרא תכף תבאר. למה? פשוטיהם, למשל, סכין, חרב, שיפוד, זה אמנם בלי בית קיבול, זה מופשט לגמרי, אבל זה כבר כלי מוכן. פשוטיהן יהיו טמאים. אבל מדובר פה שזה כבר כמובן גמר מלאכה שלהם. אז הם יהיו טמאים מוכשרים לקבל טומאה, כי מאיפה לומדים כלי מתכות? לא מסק, לומדים את זה ממלחמת מדיין. היה איזו מלחמה במדיין שלקחו מהם שלל, והכלים שלהם היו טמאים הרי, אז צריך לתאר אותם. אז שם התורה נותנת כל מיני דרכים איך להכשיר את הכלים לשימוש. אז שם כתוב כלי מתכות שהם למעשה מוכשרים לקבל טומאה, ומכיוון שלא לומדים את זה מסק, אז הכלי מתכת הוא טמא גם אם אין לו בית קיבול. גם אם הוא ישר, כמו ישקלים שמיוצרים בלי בית קיבול, סכין, אין לו בית קיבול, אבל הוא כלי מוכן, אז באותו רגע הוא מוכשר לקבל טומאה כבר. נמצא. פשוטיהן שזה טהור בכלי עץ, לא מקבל טומאה עם כלי עץ אם לא בית קיבול, דווקא בכלי מתכות, טמא בכלי מתכות. ומה שטהור בכלי מתכות, דיינו כשהם גולמיהן, שהם עדיין לא מוכנים, שהוא טהור בכלי מתכות, זה דווקא יהיה טמא בכלי עץ, רגע שהוא כבר מוכן לשימוש. ואילו הן גולמי כלי עץ, מתי הכלי עץ נקרא בשלב שהוא כבר יש לו בית קיבול, אבל עדיין הוא לא מוכן לגמרי לשימוש, ובכל זאת אמרנו שהוא כבר מקבל טומאה, בגלל שזה כלי עץ, גולמי כלי עץ אמרנו שמקבל טומאה. כל שהכלי מוכן, רק עתיד לשוף, דהיינו להחליק, לצחצח אותו, או לשבץ, משבצים בו מסמרים או כל מיני משבצות יפים, לגרר, מגררים אותו בכלי בשביל להחליק אותו, לקרכב, הכוונה לעשות כל מיני חקיקות מסביב יפים כאלה, או להטיח, להחליק אותו בטונס, זה אור דג שנקרא טונס, מחליקים עם זה כלים, מחוסר כאן, אין לו את הבסיס, את מה שהוא יושב עליו, או שהוא מחוסר עוגן, אין לו את השפה מסביב לכלי, הכלי כבר מוכן, רק שפה שעושים להשלמה כזאת, או אוזן, אין לו ידית עדיין, כבר הוא טמא, הוא מוכשר לקבל טומאה, הוא כלי מוכן. אם הוא מחוסר ממש חתיתה, עדיין לא חקיקו את הצורה שלו, את הבית קיבול שלו, טהור. שואלת הגמרא, נו, מה ברור שהוא לא מקבל טומאה, מחוסר חתיתה פשיטה. עונה הגמרא, לא צריך, הדחק קפיזה בקבה. הוא תכנן לעשות כלי בגודל של קו. קו זה ארבע לוגים. יש מידת נפח שנקראת לוג, יש מידת נפח שנקראת קו. מידת קו היא פי ארבע ממידת לוג. בכל קו יש ארבע לוגים. הוא חקק שיעור של קפיזה, שזה שלושה לוגים, בתוך כלי שהוא תכנן לעשות אותו ארבעה לוגים. ומכיוון שבדעתו זה עדיין לא נקרא כלי מוכן, אז עדיין אין תורת כלי בזה, וזה לא מוכשר לקבל טומאה עדיין. למרות שיש לו בית קיבול, אבל זה עדיין לא לגמרי מושלם. זה לגבי כלי עץ. ואלו הן גולמי כלי מתכות, שאמרנו שהם לא מוכשרים עדיין לקבל טומאה, כשהם גולמים. כל שעתיד לשוף, דהיינו, ללטש אותו, לשבץ משבצות מזהב, לגרר, לשוף ולגרר זה בעצם אותו דבר, לשוף עושים בדרך כלל משייפים ברזל, ולגרר עושים את זה בדרך כלל בזהב וכסף, יותר מה שמתאים לכלי הזה, אבל זה גם כן לשייף אותו. לחרקר, לחרות בו כל מיני ציורים, לשווי עין. להקיש בקורנס, בפטיש, בשביל לאשר אותו. או מחוסר כאן, אין לו בסיס. או עוגן, אין לו שפה. או אוזן, אין לו ידית. כל המקרים האלה, למרות שמה זה כבר, חיסרון כזה קל. הוא עדיין יהיה טהור, זאת אומרת, הוא לא מוכשר עדיין לקבל טומאה, זה עדיין לא נקרא כלי. מה הסיבה? הגמרא תכף תבהר. אם הוא רק מחוסר כיסוי, אם הכלי כבר מושלם בכל השלימויות, הוא מפואר, הוא מוכן, הוא מקושט, משובץ, הכל מושלם. הדבר היחיד שחסר לו זה מכסה. מכסה? זה לא נקרא שהוא לא מוכן. אם הוא מחוסר כיסוי, הוא כבר נקרא טמא, כי זה כבר, הכיסוי זה כלי אחר. עצם זה שהכלי עצמו מוכן, זה כבר טוב. שואלת הגמרא שאלה. מה ישנה הני ומה ישנה הני? מה ההבדל בין גולמי מתכות שכשהם עדיין לא מושלמים, אתה יודע, לא עשו בו עדיין את כל המשבצות וכל הדברים הקטנים האלה, הוא עדיין לא נקרא כלי. למה עדיין לא נקרא כלי? לעומת זאת, הני בגולמי כלי עץ, בסדר, יש לו בית קיבול, מספיק. מוכשר לקבל טומאה. מה ההבדל? למה כלי מתכת אתה לא נותן לו להיות מוכשר לקבל טומאה כל זמן שהוא עדיין לא מושלם לגמרי? מסבירה הגמרא דבר מאוד 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 מעניין. רבי יוחנן אמר, מתכת הועיל ולכבוד עשויים הם כלים מאוד יוקרתיים. מי מביא כלי כסף? כלי זהב? הכלים האלה זה כלים מאוד יקרים. האדם לא מוכן לקנות את הכלי הזה עד שזה ממש מושלם. לעומת זאת, כלי עץ, פעם היו רגילים להשתמש עם זה כל בן אדם בבית, זה היה כלי כזה רגיל. אז שם אנשים יכולים גם לקחת אם הוא לא מושלם עדיין. רב נחמן אמר, הועיל ודמיהם יקרים. כי בן אדם משלם על זה הרבה כסף, על כלי מתכת. לכן עד שהוא לא מקבל מוצר, אתה מושלם עם כל החריטות ועם כל הקישוטים, הוא לא מוכן להוציא את הכסף מהכיס. לכן אתה צריך, כדי שהכלי יהיה מוכן, כשהכלי יהיה נחשב כלי מוכן, צריך שיהיה מושלם לגמרי. לעומת זאת, כלי עץ, תביא. אם הוא אפשר להכניס בו אוכל, אפשר להכניס בו שתייה, אפשר להשתמש בו, אפשר לקבל אותו גם, הוא לא עולה הרבה כסף. אז לא מוכן, לא צריכים שיהיה דווקא מושלם בשביל שיהיה מושל לקבל תומה. מה ההבדל אם אתה אומר שהכלי הזה הוא מכובד, או שאתה אומר שהכלי הזה הוא יקר? הנה, יש דבר של כבוד ויש דבר של כסף. מה ההבדל בין כבוד לכסף? אומרת הגמרא, מהי ביניו? איכא ביניו כלי עצם. כלי שעשוי מעצם הוא מאוד יקר, אבל הוא לא מכובד. אז לפי הדעה שכלי יקר, רק שהוא מושלם, הוא מוכשר לקבל תומה, אז כלי עצם גם. עד שהוא לא יהיה מושלם, הוא לא יוכשר לקבל תומה. אבל אם אתה מדבר על כלי מכובד, אז כלי עצם, גם כשהוא לא מושלם, הוא כבר יוכשר לקבל תומה. אומרת הגמרא, והסדא רב נחמן לטעמי. רב נחמן אומר שגולמי כלי עצם הם לא מוכשרים לקבל טומאה, הם טהורים. הוא הולך לשיטתו במקום אחר. אמר רב נחמן, כלי עצם ככלי מתכות דמו. ובאמת, עד שהם לא יהיו מושלמים, הם לא מוכשרים לקבל טומאה. מכלל דכלי עצם מקבלי טומאה? זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים פה על כלי עצם. כבר בתחילת השיעור אמרנו, כלי עצם מוכשר לקבל טומאה. מאיפה המקור לזה? אומרת הגמרא, אין, כן, יש לזה מקור, דתניא, רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן, בן ברוקה, אומר, מה תלמוד לומר, וכל מעשי עיזים תתחתהו? איזה עוד מעשי עיזים, שמייצרים מזה כלי לא נאמר, כלי אור? כלי אור כבר נאמר קודם, מה עוד יש שלא נאמר? להביא דבר הבא מן העיזים. מה זה? מן הקרניים של העז, אם בן אדם ייצר מזה כלי, או מן הטלפיים של העז, מהפרסאות של העז אם עשו מזה כלי, או משאר העצמות. אומרת הגמרא, זה דווקא עז? מה בשאר בהמות? שאר בהמה וחיה מניין, שגם מהעצמות, מהקרניים, מהטלפיים שלהם, אם מייצרים כלי, הכלי הזה מוכשר לקבל טומאה. תלמוד לומר, וכל מעשה. המילה וכל מרבה את כל הבהמות והחיות. שואלת הגמרא, אז למה כתוב עז? אפשר לכתוב כל מעשה על כל הבהמות והחיות. מה צריך לפרט? אם כמעט תמוד לומר עיזים, פרט לעופות. עופות, מה שמיוצר מהעצמות של העופות, לא מוכשר לקבל טומאה. המשנה הבאה עוסקת בעניין אחר לגמרי, לגבי פירות. פירות, ברגע שהם מוכנים, הם כבר צריכים להפריש מהם תרומות ומעשרות, אבל אם הם עדיין לא נגמר הפרי שלהם, אז הם עדיין לא מחויבים תרומות ומעשרות. עכשיו, יש להם שני סוגי שקדים. שקד אחד הוא מתוק. מאז שהוא קטן הוא כבר מתוק, אבל כמה שהוא גודל יותר הוא נהיה יותר מתוק. לעומת זאת יש שקדים שנקראים שקדים מרים. כשהם קטנים הם כבר מרים, אבל כמה שהם גדלים הם נהיים מרים יותר. אז אם כשהם קטנים עוד אפשר לאכול אותם איכשהו, כשהם גדלים כבר... זה ממש כמעט לא אפשרי. אז אומרת המשנה, החייב במעשרות בשקדים המרים, באותו שלב זה פטור בשקדים מתוקים. והחייב במתוקים, השלב שחייב שקד מתוק בתרומות המעשרות, זה השלב שפטור במרים. מביאה הגמרא ברייתא שמסבירה, תנו רבנן, שקדים המרים, כשהם קטנים, הם עדיין לא כל כך מרים ואפשר לאכול אותם, ולכן אז הם... חייבים במעשרות. כשהם גדולים, הם מרים מאוד, ואז הם לא נאכלים, אז הם פטורים ממעשרות. מתוקים זה להפך. כשהם קטנים, כשהם גדולים הם חייבים, כי זה כבר נגמר הפרי. אבל כשהם קטנים, הם פטורים, כי זה לא דרך אכילתו, מחכים שיהיה גדול, ואז הוא יהיה מתוק יותר. רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, רבי יוסי, קטנים זה וזה, בין אם זה מר, בין אם זה מתוק, לפתור, כי הם לא נגמרו עדיין. תכף נראה, אם הוא גדול והוא כבר מר, אז מה, למה אתה צריך לאסר אותו? באיזה צורה אוכלים אותו לכאורה? ואמרלה, שאם הם גדולים, לא אם הם קטנים, אם הם גדולים, דווקא לפיה ואמרלה, זה אם הם גדולים, זה וזה גם מר וגם מתוק, לחיוב. למה? כי הם כבר מוכנים, הם מושלמים. גם כשהוא מר, לחיוב. זאת אומרת, יש דעה אחת בשם רבי יוסי, שכשהם קטנים, בכל מקרה הוא יהיה פטור, ויש דעה אחרת בשם רבי יוסי, שכשהם גדולים, בכל מקרה הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, אמר רבי הילה, אורה רבי חנינה בציפורי, כדברי האומר שקטנים זה וזה, בין אם זה מר, בין אם זה מתוק, לפתור, כי זה עדיין לא נגמר גדילתם. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר זה וזה לחיוב, שגם כשהם מרים, כשהם גדולים, הם חייבים במעשרות, מרים? גדולים מרים, למה החזו? מה הם, מה, אפשר לאכול אותם, הם מרי כל כך מרים, מתי אפשר לאכול מהם? איך הם מחייבים במעשרות? אמר רבי יוחנן, הועיל ויכול למתקן על ידי האור, אפשר להמתיק אותם בחום של האש, אז לכן, כיוון שכם נגמר גידולם, ואפשר להמתיק אותם על ידי החום של האש, אז הם חייבים במעשרות. עד כאן השיעור על דף חפי.